להשקיע יכול להיות מקצוע, להשקיע יכול להיות משהו שעושים בשעות אחר הצהריים, תחביב, ולהשקיע יכול להיות פסיבי לחלוטין. בדרך כלל אני מראה כאן בפודקאסט הזה את הגישה הכי פסיבית שיש והכי עצלה שיש, בגלל זה קוראים לפודקאסט הזה, ובכן השקעות לעצלנים. אבל אני בתור יהודי טוב אוהב להגיד את האיפכא מסתברא. כן, השקעות יכול להיות גם מקצוע, השקעות יכול להיות גם מקצוע מכניס מאוד. האם אתם יכולים ויכולות להיות המשקיע המקצועי או המקצועית שיעשו מיליונים מהשקעותיהם? הבאתי היום לפודקאסט את לירון רוז. אני חושב שאין הרבה אנשים שהביאו בול פגיעה כמו לירון רוז בקריירה שלו כמשקיע. לירון הוא קודם כל היזם והאיש שעמד מאחורי חברת After Download. אם אתם לא מכירים, אז זה בסדר, אבל אתם כן מכירים את, כנראה, אם אתם, בטח אם אתם הייטקיסטים, את חברת Iron Source, שקנתה אותה, את After Download, ב-100 מיליון דולר. כן, הוא מכר סטארט-אפ ב-100 מיליון דולר, האיש. חוץ מזה, הוא גם מביא סדרה של בול פגיעה מאוד מאוד נדירים, ואני חייב להגיד שזו הסיבה שבגללה, בעיקר הבאתי אותו לפה, יש לי כמה שאלות לאדם שהצליח לעשות דבר כזה, הוא השקיע בפייבר כשהם היו קטנטנים, אני מציין רק קצת מהחברות, רק החברות שאני הכרתי מתוך הרשימה, ארמיס, סימילר ווב, דאטורמה, ועוד באמת רשימה שאני לא רוצה פשוט לשעמם את לא הייטקיסטים, אבל באמת בול פגיעה אחרי בול פגיעה אחרי בול פגיעה, ויש לי כמה שאלות אל המשקיע, שגם מהיום אפשר להגיד שהוא סופר, הוא כתב ספר בשם יזמות והשקעות בגובה העיניים, הסאב-טייטל זה הקשר בין התמדה, הצלחה ואושר. היי לירון, זה הפתיח ארוך.
היי תמיר, בוקר טוב, תודה שזמנת ותודה על ההזדמנות להיות כאן בפודקאסט.
תודה על ההזדמנות שאתה נתת לנו לשמוע קצת ממי שעשה את זה ותובנות שקשורות גם, טוב, יש לי הרבה מאוד תובנות, יש לי הרבה דברים לשאול אותך, פתיח ומתחילים. מה היה המקצוע שלך בעשורים האחרונים?
בעשורים האחרונים, טוב, אצלי זה כל הזמן משתנה. אני חושב שהיום, אני, אם אתה צריך להישאר בתור בהגדרה, אז הייתי אומר שאני משקיע. אבל זה היה יזם, זה התחיל בתור כלכלן באיזשהו שלב, ואחר כך זה עבר להיות
מומחה שיווק. כשהיית בן 25, מה עשית?
אז אוקיי, אפשר לקרוא לזה משווק אינטרנט. אונליין מרקטינג.
היית שכיר, עצמאי, מה זה
היה? הייתי שכיר, למדתי את רזי המקצוע ממש בתחילת הדרך באינטרנט, שנת 1999. הייתי כמה שנים שכיר.
על מה מדברים שכירים? סתם לא, אני צוחק, זה בדיחה שרצה באינטרנט עכשיו. לא משנה, באיזה שלב הפכת להיות משקיע מקצועי? באיזה גיל, באיזה שלב?
לא, יש הבדל, יש פה פער של לפחות 10, הייתי אומר 15 שנה, לא לפני, מקצועי, לא לפני גיל 40 ומשהו.
אוקיי.
מקצועי.
שאלתי אותך לפני הרעיון, לפני שלחצתי על כפתור ההקלטה, באיזה גיל התחלת להיות משקיע, לקח לך שנייה להיזכר, ואז אמרת לי 32.
נכון, ההשקעה הראשונה שלי באיזשהו סטארט-אפ הייתה בגיל 32, אבל אני לא יכול להגיד שהייתי משקיע מקצועי. זאת אומרת, זה היה סטארט-אפ שהיה מאוד מאוד קרוב לתחום הפעילות שלי כיזם. באותה תקופה הייתי משווק באינטרנט, מומחה לשיווק במנועי חיפוש, PPC.
איזה שנה זו הייתה פלוס מינוס? רק תן לנו.
זה היה 2006.
ב-2006,
אוקיי. שיווקתי תוכנות אונליין באינטרנט, באמצעות מנועי חיפוש באינטרנט, PPC.
כן, מה שהיום אפשר לעשות בקורס דיגיטלי בשעות זה, אז
זה היה... זה היה עסק שלי, אגב, מתוך זה גם נולדה After Download שהזכרת שנזכרה ל-Iron Source, זה מה שעשיתי הרבה שנים. והסטארט-אפ הראשון שהשקעתי בו, למעשה השניים הראשונים שהשקעתי בהם, היו שניהם מהתחום הזה, וזה אני חושב מה שנתן לי פה גם את איזשהו יתרון, כי השקעתי בתחום שאני מכיר, מה שנקרא, מעבודה בעשר אצבעות.
מהקישקס.
בדיוק.
זאת אומרת שהמעבר מ... זה לא שיום אחד אמרת, אוקיי, אני חושב שאני אשנה מקצוע, שאני אעזוב את העבודה, אעשה אצבע משולשת למעסיק, ועכשיו אני, מהיום אני... זאת אומרת שזה היה תהליך שהוא יחסית ממה שאני מבין ממך, טבעי.
מאוד, מאוד אורגני. שני הסטארט-אפים האלה הם סימילר ווב שהזכרת, שהוא התחיל בתור סטארט-אפ עושה אנליטיקס לאתרים באינטרנט.
אני שנייה אגיד למאזינים ולמאזינות, סימילר ווב זאת חברת ענק היום. אני זוכר כשאני עבדתי בחברת פינטק מאוד גדולה, התפקיד השכיר האחרון שלי היה, זה אנליסט חוקר הונאות בחברת פינטק מאוד גדולה, וזה היה כלי עבודה מרכזי שלנו, ואני נדהמתי לשמוע שאתה השקעת בהם שהם היו קטנטנים.
שהם רק קמו, הייתי נחשב המשקיע השני או השלישי בחברה, ואחר כך השקעתי שוב, ולאורך השנים זה באמת התפתח, וזה נהיה חברה של, אני חושב היום זה בין 500 ל-1,000 איש אולי אפילו, הונפק ב...
השווי שלהם, אני לא יודע כמה
עובדו. מאות מיליונים בגבוה, היה איזשהו שלב שזה גם היה קרוב למיליארד, הם כמובן נסחרים בוול סטריט. והחברה השנייה, זה קראו לה אז קנשו, היום קוראים לה סקאי, גם כן חברה של בין 500 ל-1,000 עובדים, שיושבת ברמת החייל. שתי החברות האלה, הן חברות שהן מעולמות האינטרנט והאונליין מרקטינג, והיו חברות שנתנו בעצם כלי עבודה למי שעושה שיווק באינטרנט, ולכן היה לי טבעי להשקיע בהם.
אז ההשקעות הראשונות שלך, זה בעצם היו שדות שאתה כבר מכיר היטב.
לגמרי.
וכבר אתה ראית שדברים, אתה שמעת לצורך העניין, אני מנסה ככה לקצר, כי יש לי שאלות הרבה יותר מעניינות. אתה בעצם שמעת על שמתפתח משהו ורצית, והיה לך את הידע, והיה לך...
הייתי שם לפניהם, ואז שהם הקימו את החברות האלה, היה לי את הידע שצריך, אוקיי, וואו, מה שהם בונים כאן, זה משהו שאני צריך. אם אני צריך את זה, בטח עוד הרבה צריכו את זה, ויש סיכוי טוב שהחברה תצליח.
אוקיי, למאזינים אני אומר, יש תחום השקעות מאוד ספציפי שנקרא Angel Investing, תגיד לנו מה זה.
אז Angel Investing זה מה שאתה אומר, זה משקיעים ראשונים, בסטארט-אפים בדרך כלל מדובר בסכומים של כמה עשרות אלפי דולרים, נגיד עד 100,000 דולר, זה בדרך כלל הסכום ההשקעה כאן. משקיעים בשלב מאוד מאוד ראשוני בסטארט-אפ, שהוא עוד ממש בתחילת דרכו ועוד לא לגמרי מגובש על המוצר, ולפעמים זה עוד לפני שיש מחירות. בעיקר משקיעים כאן בצוות ובאיזשהו רעיון, וצוות שמסוגל לבצע את הרעיון הזה ולקח את הרעיון הזה קדימה. זה ההשקעה הכי מסוכנת שיש, כי 90% מהסטארט-אפים האלה בסופו של דבר לא מצליחים.
זאת אומרת שאתה שם כסף על משהו שב-90% אתה יודע שימחק לחלוטין.
כן, זה הסטטיסטיקה הממוצעת, אבל אני מדגיש כאן את מה שאמרתי קודם. אני שמתי כסף על שניים שהם היו בתחום העיסוק שלי. זאת אומרת, אני אתן פה איזושהי דוגמה, אם אני לצורך העניין, אני יודע מה, יש לי, אני מוכר פלאפל, אז אני השקעתי באיזשהו כלי מאוד מאוד מתקדם ליצור אוטומטי של פלאפל. משהו כזה, זה לא סתם איזה השקעה, אלא זה משהו שהיה מאוד 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 קרוב לתחום העיסוק שלי, ואני הייתי בעצם בין הראשונים שהתעסקו בו.
אתה לא צריך לתת נתון מדויק, אבל אם זו הסטטיסטיקה 1 ל-9, סליחה, 1 ל-10 מצליח, מה הסטטיסטיקה נניח בחברות שבהן אתה ספציפית השקעת?
אני חושב שיש לי משהו כמו 20%, 25%, משהו כזה.
כפול מהכלל, אבל... 20%.
כן, כן, בטח. צריך להגיד, ואין פה... איך זה עובד הסיפור הזה? זאת אומרת, הרוב, כמו שאמרת, לא מצליחים.
כן.
אבל האחד לשכן מצליח, הוא מייצר מכפיל כל כך גבוה...
שזה שווה את זה.
שזה מפצה על כל ההפסדים האחרים, ונותן איזושהי תשואה חיובית על כל ה... אבל...
מה סכום כניסה, נניח?
אז זהו, סכום הכניסה בזמנו היה פעם 50,000 דולר, כן? היום זה נגיד 100... זה סכומים מאוד מאוד גבוהים, ואני אומר דבר כזה, בשביל ש... והיום אני אומר את זה ממרומי ניסיוני בתחום אחרי הרבה שנים, כדי להימצא בצד הנכון של הסטטיסטיקה, ואין שום הבטחה כזאת, בוא נגיד שצריך מדגם של 20 כאלה, בסדר? ואז אתה אומר, אוקיי, אם צריך 20 כאלה לאורך כמה שנים, אז צריך להשקיע 2 מיליון דולר, זה לא סכומים שיש לבן אדם הרגיל, ואני חושב, אני לא רוצה להגיד שהיה לי רק מזל בהתחלה, אבל עצם זה שהייתי בתחום שהוא מאוד 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 קרוב למה שהתעסקתי בו בשוטף, כן. נתן לי איזשהו יתרון אחר. לא השקעתי בהתחלה בסטארט-אפים שלא היו קשורים ישירות לדברים שאני מבין בהם. אחר כך שעשיתי את זה, אחוזי ההצלחה, אפשר להגיד, התיישרו פחות או יותר עם הממוצע.
בתור משקיע יש לך גם שליטה? זאת אומרת, אתה גם עובד בהשקעה הזו?
אתה, תראה, עובד ממש לא. אתה סוג של, הרבה פעמים אתה סוג של יועץ. לפעמים זה בתגמול, לפעמים זה בלי תגמול. כמובן שהאינטרס של היזמים, כן, שמגייסים אותך בתור משקיע, זה שתהיה משקיע מעורב כמה שיותר. אתה בא עם קשרים, אתה בא עם ידע, אתה בא עם ניסיון. אז הם רוצים את המעורבות, לפעמים הם נותנים על זה משהו, לפעמים לא, אבל בכל מקרה, לי כמשקיע, יש גם אינטרס לעזור, כי זה בעצם ישביח את ההשקעה שלי, כל מה שאני יכול לתת.
זאת אומרת שאם עכשיו מאזין לנו מישהו, בעל מקצוע כלשהו, רופא, מהנדס, לא משנה מה, וחבר בא ומציע לו להשקיע את המאה אלף, לא משנה מה, שקלים, דולרים שהוא חסך בזעת הפיו, באיזשהו רעיון שיש לו. מה היית מייעץ בתור חבר?
תשמע, זה מאוד 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 מסוכן. ההמלצה האישית שלי הייתה, היא תהיה לא לעשות את זה. בטח לא עם חברים, כי אם רוצים להישאר חברים שלהם, אז עדיף. אגב, גם זה קרה לי, השקעתי בסטארט-אפים של חברים, נשארתי חבר, אבל כן, יש פה משהו, זאת אומרת, לא תמיד נכון להרבה חברות קרובה והשקעות כאלה, השקעתי ביזמים שהם חברים, וזה לא הצליח, ואז... איזה.
סיכון אדיר.
סיכון אדיר. אבל אני אגיד משהו, הזכרת רופא, בוא נלך לרופא שיניים, בסדר? וזו דוגמה טובה, כי אם אני נגיד רופא שיניים, ויש לי פה חבר שמפתח איזשהו משהו מאוד מאוד ייחודי ברפואת שיניים, אז שוב, יש לך את אותו יתרון ביתיות שהיה לי בתקופה הראשונה בסטארט-אפים שאני השקעתי בהם, כי זה תחום ש... רופאי שיניים מבינים בו. אם אני אנסה כלירון להשקיע במיזם של רפואת שיניים, איזשהו חידוש, אני כן לא מבין את השוק הזה, והסיכויים שלי להצליח הם אפסיים. אז גם פה אני אומר, גם רופא שיניים, אם בכלל אמור להשקיע בחידושים של רפואת שיניים, וגם פה אני מסתייג, אם זה כסף, מה שנקרא חיסכון ברמה שאתה אמרת, 100-200 אלף שקל וזה, אני הייתי אומר, חבר'ה, חבל לקחת סיכון בינארי של 0 או 1, ו-90% סיכוי לאבד את הכל, זה לא... זה לא הדבר הנכון, זה לא אחראי כל כך להתנהל ככה. בואו, תעשו את הדברים שתמיר אומר, שזה להשקיע במוצרי מדד, עוקבי מדד, שהם רצים לאורך שנים, מביאים את הבין 8 ל-10, 11% בשנה, באופן לא דווקא קונסיסטנטי, יש שנים טובות, שנים פחות טובות, אבל אם זה...
בממוצע.
אם זה, בממוצע, ואם זה נמצא שם, בואו נגיד, לאורך 10 שנים, בלי שנגעתם בזה, אז זה כנראה, העליות והירידות האלה יכזזו אחת השנייה, ובסוף זה יביא אותם 10-11% בממוצע.
נכון, נכון.
לאורך 10 שנים.
לכל בעל עסק עצמאי, יש התלבטות מתי להשקיע בחזרה בעסק, או אם להשקיע את הכסף, או למשוך אותו אליו, לפרטי. אני אומר שכל עוד אפשר להשקיע בעסק, כל עוד זה באמת יניב תשואה, כי זה השקעה בעסק צריכה להשיא תשואה, לא של 8-10% בשנה, היא צריכה להשיא תשואה של 3-4 ספרות אפילו, זה תשואה פנומנלית.
100%, נכון.
אבל אחרי שכבר אין לך במה להשקיע בעסק, אז תפתח איזשהו באמת תיק השקעות או השקעה סולידית אחרת, נדלן מסחרי נניח, השקעה כמו שאתה עשית, אני מבין שוב ממך מהשיחה הזו, שמתפיידים לזה, זאת אומרת זה, אתה השקעת ממש בתחום שלך, בתחום מומחיות שלך, פשוט בעסק של מישהו אחר ששמחת עליו, וגם אתה אמרת מקודם, הזכרת בחצי משפט, שאתה בוחן בעצם פוטנציאל בעסק לפי הצוות, אתה אמרת, נכון?
כן.
זאת אומרת,
כן.
מגיע צוות עם רעיון, אבל חוץ מרעיון וצוות אין להם כלום למעשה.
כלום. תראה, זה גם כן, נערכו המון מחקרים בדבר הזה, ואני, כמי שניהל אקסלרטור של סטארט-אפים במשך שנתיים, הצגתי את חברת טקסטארס בארץ.
טקסטארס, כן.
טקסטארס, מתחרה של וואי קומבינטור, למעשה זה גוף אמריקאי עם עשרות סניפים בעולם, ואני הייתי השלוחה הישראלית. ושם יש מדגם של אלפי, אולי, כן, כמה אלפי סטארט-אפים שהם השקיעו בהם לאורך השנים, והמסקנה שהם הגיעו אליה, וזה מה שהם שיננו לנו בתור מי שהשקיעו בסטארט-אפים מטעמם, בכל אחד בנציגות שלו, בשלוחה שלו, במדינה שלו, המוטו היה טים, טים, טים. זאת אומרת, שלושת הפקטורים הראשונים בהשקעה בסטארט-אפ הם צוות, צוות וצוות, כן? ורק אחר כך באים כל מיני דברים אחרים, כמו הרעיון והשוק וגודל השוק.
אז ממש להשקיע באנשים.
אתה משקיע באנשים. וזה מה שהמחקרים וכל הסטטיסטיקות והתוצאות המצטברות של כל ההשקעות שלהם לאורך 20 שנה הראו להם, שהאנשים הנכונים, ואפשר תכף לשאול מה זה האנשים הנכונים, הם בעלי סיכויי הצלחה גבוהים יותר להגיע למימוש של סטארט-אפ. פה מדברים פה על מסע של בין 7-10 שנים בדרך כלל בסטארט-אפ, כן? המקרה שלי הוא, עם אפטר דאונד, הוא מקרה ייחודי שבו הסטארט-אפ נרכש אחרי 3.
אז זה גם השקעה לטווח ארוך.
בוודאי, סטארט-אפ זה גם השקעה, אני גם אומר שזה הרבה פעמים חתונה עם היזמים, כמשקיע זה חתונה עם היזמים ל7-10 שנים.
כן.
זה בדרך כלל הזמן הממוצע שלוקח לסטארט-אפ או להירכש או להגיע להנפקה, זה בדרך כלל בקצה העליון של זה, זה 10 שנים הרבה פעמים לוקח ומעלה. אז הצוות, הוא צריך להיות, מעניין אותך ככה שאני אגיד את המאפיינים של הצוות, זה...
מה שמעניין אותי, זה אני עושה בראש תוך כדי שאתה מדבר, את המשותף ואת השונה, בין השקעות פסיביות, שזה השקעה במדדי מניות רחבים, להשקיע בכל הכלכלה, כולל בחברות, אגב, שמשקיעות בסטארט-אפים.
נכון.
זאת גם דרך להשקיע בסטארט-אפים, לבין השקעות ערך, לבין השקעות אנג'ל אינבסטינג, כי השקעות ערך, אתה יושב ומעניין אותך מספרים, הנתונים, המכפיל, וזה... עכשיו, פה אתה לא התייחסת לזה, כאילו, אתה...
תראה, בהשקעות אנג'ל, אין את המדדים האלה של... מה שאתה מדבר...
כל המונחים שאנחנו שומעים בעצם באינטרנט, חפיר ו...
חפיר ומכפיל וכל... אין דברים כאלה, כי אין הכנסות בדרך כלל, עוד אין לקוחות הרבה פעמים, יש רק צוות, רעיון ראשוני, הם הולכים על איזשהו משהו שהוא מאוד far-fetched, ואני אומר שחלק מהעניין פה גם, צריך המון מזל עם זה, הרבה פעמים, אני יכול להגיד גם שההצלחות שהיו לי, זה הרבה פעמים חברות שהשקעתי בהן לפני שתחום נהיה טרנדי, זאת אומרת, הם הקדימו את הטרנד, זה לא שהם רדפו אחרי הטרנד, הטרנד בא אליהם, זאת אומרת, דוגמה, החברה שהשקעתי, שנקראת בריזומטר, עוסקת בניטור של זיהום אוויר, הם התחילו עם זה הרבה לפני שכל נושא...
נרכשה על ידי?
היא נרכשה על ידי גוגל. 200 ומשהו מיליון דולר לפני שנתיים או משהו כזה. התחלתי, הכנסתי לחברה הזאת גם כן, שהם היו ממש שלושה יזמים, ואז כל הטרנד הזה של האקלים וגרטה וכל הדברים האלה פתאום נהיה, לא שלא דיברו על זה קודם, אבל זה לא היה עד כדי כך, אם פתאום זה נהיה אין, ועכשיו אתה רואה, קוראים לזה climate tech, אז זה התחום, יש עשרות ומאות סטארט-אפים בארץ שמתעסקים בclimate tech, אבל הקונץ היה להיות בסטארט-אפ כזה 7 שנים קודם, לא עכשיו שכולם התעוררו, כי עכשיו זה קצת מאוחר מדי.
אני לא אכנס בדיוק למספרים, אבל אני מניח שבאנג'ל אינבסטינג, זאת התעשרות אומנם איטית, כאילו כמו, כי אתה אמרת בעצמך, אני לא משקע בחברה שהיא בעוד שנתיים פורצת, אני משקע בחברה שהיא בעוד עשור פורצת. באותה מידה גם אני אומר למאזינים, תחשבו לטווח ארוך מאוד, השונה הוא שזאת באמת התעשרות מאוד איטית בהשקעה פסיבית במדדים לאורך שנים רבות, צריך הרבה מאוד משמעת. באנג'ל אינבסטינג אני מניח שפשוט אתה סבלני מאוד 10 שנים, ואז זה נופל עליך מפל של כסף. מה עושים במצב כזה? כי אתה יודע, עושר זה דבר יחסי. זה לא משנה אם נשפח עליך 35 מיליון שקל, או שנשפח עליך... 350 אלף שקל באופציות, אם לא היית רגיל לזה או לא רגיל לזה, התחושה היא די דומה. עכשיו, יכול להיות שמאזין לנו כרגע אדם שבעוד שנה מבשילות לו אופציות, או לא יודע מה, מאיזושהי סיבה הולך להיכנס לסכום חד פעמי מאוד 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 גדול. מה עושים עם זה?
אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להגיד שאצלי, זה לא שנפל עליי סכום חד פעמי פעם אחת, אלא באמת המסע הזה היה מסע מדורג, זאת אומרת, היו פה לא מעט, הרבה אפילו אירועים, שכל אחד מהם בפני עצמו אירוע משמעותי, אבל לא היה אירוע אחד שהוא גרם לי יום אחד להתאשר, אלא היה פה איזשהו משהו הדרגתי שלי, זה מאוד עזר.
לא היה זה קטרזיס בוקר בהיר אחד.
לא, לא, ממש לא, ודווקא זה עזר גם להתמודד, אני יודע מה,
נפשית,
מנטלית, בדיוק, עם זה שזה לא קורה בבום, כי אנחנו יודעים מה קורה, לאנשים שזוכים בלוטו,
הרבה
פעמים, ובסכום חד פעמי ענק, והם לא יודעים איך להתנהל עם זה, מאבדים אותו.
כן, כן, יש לי פרק בפודקאסט הזה, שאני מספר על MC Hammer. כן.
אוקיי, אז אצלי דווקא היה מדורג, שזה בעיניי מאוד מאוד טוב, וגורם לך להתרגל לזה לאט לאט, ולהיות ממושמע, ולא לבזבז, כי זה לא בא בבום. אז קודם כל, לשאלתך, אז לא לבזבז, קודם כל אמר וורן באפט, הכלל הראשון הוא לא להפסיד כסף, והכלל השני הוא לא לשכוח את הכלל הראשון. כן, זה...
נכון.
אז לא להפסיע. עכשיו, איך מחלקים את זה? אז אני חושב, וזה פה אפשר להסתכל גם עליי, איך אני היום, לעומת איך הייתי לפני 10 או 15 שנה, אז אני היום, באופן מפתיע, כן, אני עדיין לוקח מדי פעם סיכונים ומשקיע בסטארט-אפים, אבל החלק הארי של תיק השקעות שלי הוא דווקא בדברים יותר סולידיים. חלק מזה קשור כמובן לגיל ולאופק ההשקעה, ולזה שאני כבר מסתכל על הדברים לטווחים טיפה פחות ארוכים, ופחות רוצה לקחת את הסיכונים האלה היום, עדיין יש מדי פעם, אבל הרוב נמצא דווקא בדברים שפה בפודקאסט יכולים להתחבר אליהם.
השקעות שהן סולידיות יחסית.
כן, שזה נדלן, נדלן למגורים, וזה יכול להיות קרנות ETF.
מחכות מדדים, כן.
מחכות מדדים, בדיוק. ואז אני יודע, ואני גם רואה, ואפרופו קרנות מחכות מדדים, כן, צריך להבין, בתוך הקרנות האלה, כבר יש חלק גדול מהחברות המובילות בעולם, כן, גוגל, אפל, מייקרוסופט, אמזון.
שהן קונות סטארט-אפים.
שהן קונות סטארט-אפים, ואז אני אומר, בעצם מה קורה כאן? החברות האלה זה הלוויתן הכי גדול בים או באקווריום, בסדר? הם אוכלים דגים שהם קצת יותר קטנים מהם, שאוכלים דגים שהם עוד יותר קטנים, ובסוף, מה קורה כאן? החברות הענקיות האלה בולעות כל דבר טוב, וככה הם בעצם נהיו החברות הענקיות האלה ששוות כל כך הרבה טריליונים של דולרים במקרה הזה. הם בלעו בדרך המון סטארט-אפים, וגם חברות הייטק שהם כבר לא סטארט-אפים, צירפו אליהם את כל העובדים המוכשרים, ונהיו מה שהם נהיו. זאת אומרת שאם, כן, אין פה הבטחה, ואני לא יועץ השקעות מוסמך,
כן, דיסקליימר,
והכל, אבל לכאורה, אם אתם משקיעים נניח מכשיר שעוקב אחרי מדד נאסדק, ויש בפנים את כל החברות הגדולות שציינתי, אז אתם תרוויחו גם לא רק את הגידול האורגני של החברות האלה מבפנים, אלא גם את הגידול שהן עושות את דרך רכישה של כל מיני חברות יותר קטנות, הגידול החוץ-אורגני שלהם, והם באמת יש להם שם צוותים מאוד מוכשרים של רכישת חברות, הם קונים כל דבר טוב ומכניסים אותו פנימה. וזה חלק מהגידול והצמיחה שלהם, ככה הם נהיו מה שהם נהיו.
ועכשיו אני פונה לאוזניים של כל מי ששמעו לאחרונה פרסומת של מישהו שאומר להם, אני אלמד אתכם תמורת כך וכך כסף, למצוא את המניה הלוהטת הבאה. נמצא פה איתי לירון רוז, פרובן, יושב פה מוכח, יושב פה בן אדם שפגע, בול פגיעה אחרי בול פגיעה, קנה את פייבר, קנה את סימילר ווב, כשהם היו קטנטנות, והוא אומר, אני משקיע את רוב כספי, אני משקיע באפיקים שהם סולידיים. אז זה נותן לזה משנה תוקף. אגב, לא מדגדג לך קצת ריגוש?
אז אני אומר, אני פוגש, כן, אני כן פוגש יזמים.
בזה אחוז מעתיק, תן לי, נניח.
פלוס מינוס. אצלי מוקצה לטכנולוגיה ולסטארט-אפים עד 10% מעתיק. עד 10% מעתיק, וזה כולל את התיק הקיים. זאת אומרת שיש שם איזשהו טולרנס של, בוא נגיד, עוד 1-2% לדברים חדשים. בסדר?
כן.
עכשיו אני, כן, אז מכירים לי מישהו, מפגישים אותי, תשמע, אתה חייב להיפגש עם היזם הזה, יש לו משהו מדהים, סבבה, אני נפגש לקפה, כמעט עם כולם, לא תמיד אני משקיע, בסדר, אבל אני שמח לעזור, אני שמח לייעץ, זה הכל ככה בפרו בונו ובכיף שלי, אני מאוד אוהב לעשות את זה.
וואה, אתה הולך לקבל הרבה מאוד פניות מהמילה הזאת, תיזהר.
בסדר, אני לא מפחד.
סבבה, על הכיפק. נניח, והיה לך עכשיו אח קטן, בן 27, מאזין, שכרגע מאזין לנו, בחור צעיר, מאזינים של הפודקאסט הזה, רובם 25 עד 40. איזה הצעה היית נותן לו?
אוקיי, יש כמה, אבל הצעה ראשונה, קודם כל, יזמות, כדאי להתחיל כמה שיותר מוקדם. אם מישהו פה, ממאזין הפודקאסט, חושב להיות יזם, אז יותר כדאי לעשות את זה בגילאים שלפני שיש לך מחויבות משפחתיות, כמו ילדים לגמרי, קטנים, כן. ואישה ובת זוג, כי רמת ההוצאות שלך יותר נמוכה, זאת אומרת, שאתה לבד, גר בדירה עם שותפים, או בדירה לבד אפילו עם חברים, תל אביב, זה בסדר, אז זה אתה. אתה צריך לדאוג לעצמך. יש לך, אין לך, אבל אתה לא אחראי פה לעוד כמה נפשות. ולכן הדבר הזה הרבה יותר מסתבך ברגע שאתה בעל משפחה. כי מישהו צריך, אז תתחיל עם זה מוקדם. עכשיו זה אחד, שתיים, וזה ההצעה אולי הכי משמעותית שלי למי שרוצה להיות יזם, תלכו על בעיה שמעניינת אתכם באופן אישי. זאת אומרת, יש לכם קשר רגשי כמעט לבעיה שאתם רוצים לפתור. כן, סטארט-אפ, המטרה שלו זה לא לעשות סטארט-אפ ולעשות אקזיט, זה לא המטרה. המטרה היא לפתור בעיה בעולם. עכשיו, יש הרבה בעיות בעולם שלא נפתרו, נניח בתחום הרפואה, כן? עדיין אין תרופה לסרטן, עדיין אין תרופה לסכרת, עדיין אין תרופה לדמנציה, בסדר? זה ברפואה, אבל יש עוד הרבה תחומים אחרים.
שמעתי משפט מאוד יפה שאומר, איפה שיש אוף, יש כסף.
בדיוק, ויש עוד המון בעיות בעולם שלא נפתרו, כן, יש גם בעיות שכן נפתרו, כבר יש לנו מכוניות חשמליות שנוסעות לטווח נורמלי, ואפשר למלא, יש לנו מכוניות מעופפות אפילו, עם רחפן כזה שכבר מרים נוסעים, יש כבר את זה.
מה היה העוף הראשון, הסטארט-אפ הראשון שאתה השקעת בו אז בגיל 32, מה היה העוף? כאילו, העוף שגרם לך לקבל אקוויטי בחברה.
אז זה היה, כל הנושא הזה של אנליטיקות ורייטינג של אתרים, אני הייתי צריך את הנתונים האלה בשביל לעשות את השיווק באינטרנט, ומישהו הציע כלי שעושה את זה.
שלא היה לפני.
שלא היה לפני.
ופתר לך בעיה.
כן, שפתר לי בעיה, והייתי צריך כמשתמש, אוקיי? הייתי צריך להשתמש בדבר הזה, והשתמשתי, אמרתי, וואו, אם זה משמש אותי, בטוח שיש בעולם עוד אלפי אנשים...
לירון רוזים שאומרים אוף, 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 ומוכנים לשלם כסף על זה.
כן, שנמצאים בכל מיני, העולם הוא גדול, שנמצאים באנגליה, נמצאים בארצות הברית, נמצאים באוסטרליה, לא יודע מה, והם בטח גם עושים עבודה דומה למה שאני עושה. אחר כך גם הסתבר שזה נכון, כי פגשתי את האנשים האלה בכנסים, וגם הם צריכים את הכלי הזה.
כמה אופים פתרת בחיים. אז אם נניח הבן 27 הזה באמת רוצה להיות יזם, אז חביבי, לפני שיש ילדים.
אז לפני שיש ילדים, אחד, שתיים, לך על בעיה. משהו שמציק לך באופן אישי, כן. אני לא יודע מה, אם יש, כל אחד יש לו את הדבר הזה שזה הדבר
שנותן לו דרייב.
נותן לו דרייב, למה? כי אתה נכנס פה למסע טיפוס של 7 עד 10 שנים, וכדי שלא תתעייף באמצע ולא תתייאש, זה צריכה להיות בעיה שכואבת לך באופן אישי.
מדהים. שואלים אותי הרבה בגלל האינסטגרם שלי, אז שואלים, וגם הפודקאסט, שואלים אותי הרבה על יצירת תוכן. אני אומר את אותו דבר בדיוק. אני אומר לאנשים, תיקחו נושא שגם, שאתם יכולים לדבר עליו, גם בחדר ריק, במשך שעות. אני על השקעות פסיביות בשוק ההון, אני יכול לדבר שעות על גבי שעות, וזה קרה גם. זאת אומרת, עד שהיו לי, אני יודע כמה, 10,000 עוקבים, לקח שנה וחצי שדיברתי לעצמי. כי זה נורא 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 מעניין אותי, ויש פה בעיה נורא חמורה שאני רוצה לפתור. ממש מעניין.
אוריינות פיננסית. אוריינות פיננסית. זאת אומרת, החוסר ידע שיש לחלקים גדולים
מכעיס אותי.
בציבור, לגבי ההתנהלות הפיננסית שלהם, החסכונות שלהם לעתיד, ואיך הם לא מתנהלים, ואיך כדאי להתנהל בשביל להגדיל את ההון קדימה, נכון?
כתבת ספר על הקשר בין התמדה, הצלחה ואושר.
נכון.
בחור עכשיו בן 27. ירצה לקרוא את הספר הזה, כי...
כי יש פה את כל הלקחים ואת כל התובנות, גם את ההצלחות וגם את הכישלונות שלי בתור יזם ומשקיע. זאת אומרת, את כל מה שאני למדתי, מה שנקרא דרך הרגליים, ואת כל האדם ויזע ודמעות שאני עברתי בחיים, הכל נמצא בתוך הספר.
תספר ואפשר... על כישלון.
תשמע, לא חסר, אתך דוגמה, בסדר, איזושהי השקעה שעשיתי, כי זה באמת טעות של טירון, איזושהי חברת נדלן מניב באירופה, בסדר, זה דוגמה שנמצאת שם. לכאורה, משהו שמחלק דיבידנד של 12% בשנה, נשמע סופר אטרקטיבי, בניינים בלב, אני חושב שזה היה הולנד או משהו כזה, משהו בשנים. ובאמת זה עבד, במשך חצי שנה, שנה זה עבד, ואז פתאום נעצר הדיבידנד והתחיל, אוקיי, מה הולך פה?
והתחילו התירוצים.
התחילו התירוצים, מה קורה פה? ואז מסתבר שלא בניינים במרכז אמסטרדם שמוזכרים לפיליפס והיינקן, שאנחנו מכירים יותר מהשלטים במרכז, לא, זה כל מיני בניינים, קלאס B ו-C, בכל מיני אזורי תעשייה נידחים, לא בדקתי עם הרגליים, לא דרכתי שם, אמרתי, טוב, איפה הבניינים? מה אני קונה?
אני חושב שהמסקנה עולה מבלי שאפילו תפרט אותה. ומכל שיעור כזה לומדים.
מכל שיעור כזה. עכשיו יש מלא סטארט-אפים שלא הצליחו בספר, ולמה הם לא הצליחו. יש כמובן גם את ההצלחות.
אבל הספר זה לא מניואל.
זה לא מניואל. בסוף ספר שהוא הסיפור האישי שלי, איך אני התחלתי את ה... מה היו החלומות שלי, איך אני בכלל... למה בכלל רציתי להיות יזם מלכתחילה? איך זה... מה הניע אותי? מה הייתה המוטיבציה שלי, וזה מלווה בהמון המון דוגמאות מהעשייה עצמה, לגבי השקעות שהצליחו, השקעות שלא הצליחו, לקחים ותובנות שהפקתי מהדרך, גם הנושא של איזון בין עבודה לבין חיי פנאי, בוא נגיד, ובריאות, כן, זה מאוד מאוד חשוב. עוד פעם, אמרתי התמדה, נמצא בכותרת של הספר, כן. מאוד שם, לב העניין פה, וזה מסר שחשוב לי להעביר למאזינים פה, התמדה, זאת אומרת, אני בן 49, אני עושה את זה 20 ובין 25 שנה כמעט, כן? יש פה מראטון, אולטרה מראטון למעשה, מאוד ארוך בהשקעות, כן?
מה המוטיבציה באמת? כי אתה יודע, יש כאלה שהיו עושים אקזיט עם פייבר, וזהו.
והולכים, מספיק. כן, אז זה, אתה יודע, זה השליה שהייתה לי באמת בגיל 25, שיום אחד יהיה לי מספיק כסף, ואז אני אשב לי עם...
קוקוס.
עם פינה קולדה בחוף. ואני אהיה מאושר. אז המציאות הפכה על פניי. באמת, היו תקופות שבין לבין כזה שהייתי, היה לי כסף והיה לי זמן פנוי, והבנתי שמהר מאוד אני משתעמם, ומהר מאוד אני מרגיש לא חיוני. והדבר הזה של התמונה שאנחנו רואים בראש עם הקוקטייל הזה על החוף, אז זה מחזיק זמן קצר.
עכשיו זה חדש, זה כבר לא קוקטייל החוף, זה מקבוק על החוף, אבל...
זה מקבוק על החוף, ולהיות נווה דיגיטלי. לא, בסדר, אז אני אומר, נווה דיגיטלי זה אחלה. כאילו, מי שפה יכול, מי שבגילאים הנכונים, ויכול עכשיו לקחת את הלפטופ ולעבוד מצ'אנג מאי, או מפראג, או אני לא יודע מאיפה.
מי שיכול לעשות לעצמו, אני ממליץ.
כן, אז קודם כל, זה לא בדיוק חופש, הוא באמת עובד. פשוט עובד בכל מקום, וזה חוויה לא נורמלית, לעבוד ממקומות שונים בעולם, רואים עולם, מכירים אנשים, יש אינסוף מפגש, אפשר תוך כדי טיול גם לעבוד, זה מדהים.
אבל מה בסוף? אני שואל אותך עכשיו ממש שאלה שהיא גדולה, היא פילוסופית. אולי, אתה יכול גם להגיד לי, אני לא יודע. אני לא חושב שזה... אני חושב שמעטים האנשים שבאמת יודעים. אם נניח עכשיו ההשקעה הבאה שלך, תהיה מוצלחת, תכניס לך מיליון דולר. תהיה לא מוצלחת, תפסיד ממנה 200 אלף דולר. אתה תהיה יותר מאושר כאן או כאן?
לא. אין לזה, בשלב שאני נמצא, זה כבר לא משנה, וזה לא בגלל שאני כזה עשיר, כן? זה לא בגלל שאני איזה אוליגרך, מיליארדר, אני לא קרוב לזה
בטוח
אפילו.
בטוח שאתה מסודר.
אני מסודר, כן, אבל לא מיליארדר, ורחוק מאוד מהרמות האלה, אין בכלל, לא שם. לא, מה שהכי מעניין אותי, וזה תמיד היה, אגב, אבל היום ביתר סט, כן, אחרי שמנית את ההצלחות כאן, כתובות בספר, המילה היא משמעות. זה לקום בבוקר עם איזושהי משמעות, כן? והמשמעות יכולה להיות להתקדם כלכלית, להתקדם פיננסית, עד רמה מסוימת. לכל אחד זה שונה. יש הרבה מחקרים שהיו בנושא הזה, ומראים שנדמה לי שצריך להגיע להכנסה של...
20 ו... אני חושב שזה היה 20 אלף שקל לאינדיבידואל, זאת אומרת למשפחה זה...
משהו כזה, 100 אלף דולר לשנה אולי, לא זוכר, שממנה יש איזושהי...
התנתקות, כן.
תפוקה שולית פוחתת כזאת, ורמת העושר באלף לא עולה בהרבה.
לא עולה בקורלציה עם רמת העושר בעין.
בדיוק, וזה הוכח בהמון מחקרים, ואני מסכים עם זה. זאת אומרת, כן, עד לאיזושהי נקודה זה באמת חשוב להגביר את ההכנסה, והחיים בארץ לא זולים, ואנחנו יודעים כמה הדירות עולות פה, ורצוי להגיע לדברים האלה, ואני לא אומר שאחר כך אין גם כן איזושהי עלייה מתונה ברמת העושר באלף, אם העלייה בהכנסה יש, אבל זה לא...
זה לא אותו דבר.
לא, זה לא אותו דבר. מה שגורם לקום בבוקר זה תחושת משמעות, זה תחושת עשייה, זה איזשהו רעב לעשות איזשהו שינוי בעולם. היום קל לי להגיד, כן, אנחנו בתקופת מלחמה, זה הדברים שהם, מה שנקרא, ברמת הקהילה, ברמת העיר, ברמת המדינה, ברמת המנהיגות, הרבה יותר חשוב לי. אני למעשה יכול להגיד היום שאולי בניתי את כל תיק ההשקעות הזה, כדי שיוכל לתמוך בדברים יותר גדולים שאני רוצה לעשות מעכשיו והלאה.
אתה תפסיק לעבוד מתישהו?
לא חושב, אבל שאני, אתה יודע, העבודה אצלי זה לא איזשהו משהו כזה שבאים ב-9 בבוקר ומסיימים ב-6 בערב. כן. העבודה יכולה להיות לאורך כל שעות היום, זה בטלפון, זה בתוך כדי ישיבה בית קפה, זה להקשיב לפודקאסטים. אני רואה בזה עבודה, אני עדיין לומד המון. אני מקשיב, לא רק מדבר בפודקאסטים, אני גם מקשיב לפודקאסטים לפחות שעה-שעתיים ביום. אז אני כל הזמן לומד דברים חדשים, שזה חלק ממה שאני אוהב לעשות. אני סקרן, אני אוהב ללמוד.
אני חושב שהאהבה זה ישמע קיצ'י, אבל זה אחד הספרים שהכי השפיעו עליי, זה אומנות האהבה של אריך פרום, יליד פרנקפורט שהייתי שם ממש עכשיו, והוא מדבר על זה שבאמת האהבה שלך למקצוע, זה ממש הסינרגיה בינך לבין מה שאתה עושה, זה המחוברות שלך לעולם או משהו כזה. אם אתם רוצים תקראו את הספר, אז בואו אני לא את זה. לירון רוז, מחבר הספר, יזם, כל מה שאמרתי בהתחלה, 5 דקות פתיחה, מחבר הספר, יזמות והשקעות בגובה העיניים, הקשר בין התמדה, הצלחה ואושר.
נכון.
אז אם אתם רוצים, אתם יכולים לגגל, אני גם אשים פה לינק למטה. שלך המון בהצלחה עם הספר, קשה למכור ספרים היום, אבל אני חושב שאין השקעה טובה כמו השקעה בידע. אז אני מודה לך מאוד שהגעת לכאן ושהעשרת אותנו.
תמיר, תודה רבה שהזמנת שוב, תודה על ההזדמנות, היה לי ממש כיף, ולמאזינים, אם אתם רוצים, תקראו את הספר, אפשר למצוא אותו בגוגל, כמו שתמיר אמר, ובלינק למטה, וזהו, שננצח את המלחמה, שנחזור לשגרה, ושנצליח ונלך הלאה, כי אנחנו עם כזה, ואנחנו גדולים מהחיים.
אמן, אמן. נתראה בפרק הבא של השקעות לעצלנים. אמן.